שלום לכולם, תודה לכל מי שמצטרף אלינו. היום אני מארחת את קרן ארבל הרשקוביץ, מהמכינה הקדם צבאית מגדלור, מכינה על שם האחים ברק ועמיחי איטקיס, זיכרונם לברכה, שנרגו בשירותם הצבאי, שזה כבר עושה לי צמרמורת, מכינה קדם צבאית. וואו, זה אחד הדברים שהרבה אנשים לא כל כך יודעים מה קורה שם במכינות האלה. יש כל כך הרבה סטיגמות שהמטרה של השיחה שלנו היום זה באמת להסביר כמה חסד נעשה שם במקום הזה, וכמה נשמה יש שם, וכמה אנחנו לא מכירים את העולם הזה של המכינות הקדם צבאיות. אז לכל ההורים שהילדים שלהם ככה לקראת תהליכי גיוס, ובכלל לכל ההורים, כדאי שככה נקבל היום מקרן ממש הצצה לתוך הפעילות הכל כך ברוכה של המכינות בכלל, וגם של מכינת מגדלור. ואני גם אספר שקרן היא חברה מאוד 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 טובה שלי, ואישה מיוחדת שבכלל הגיעה לעולם הזה מתחום השיווק, נכון קרן?
נכון.
אבל יש לה כזאת נשמה גדולה שהמקום שלה זה במכינות הקדם צבאיות. אז שלום קרן.
אהלן, בוקר טוב. קודם כל אני אגיד שאני מאוד 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 מתרגשת. מי שמכיר אותי יודע שהנושא של רשתות חברתיות, להצטלם. אני מאחרוני האנשים שהם נטולי פייסבוק או כל גרסה אחרת. ואני בטח ובטח מתרגשת לדבר פה במיקרופון. ואם זה לא את ליאורה, את יודעת טוב מאוד שזה לא היה קורה.
את לא יכולה לסרב לי.
אני לא יכולה לסרב לך. אני לא יכולה לסרב לך. אז קודם כל, אני בפני כל מי ששומע, אני מראש מתנצלת שהיא מדי פעם, או אם הקול שלי קצת רועד, או אם אני מדברת קצת מהר, תהיו סבלנים, מיקרופון זה לא הפורטה שלי.
את תתרגלי, את תתרגלי, אל תדאגי. אנחנו עושים לך ככה, זורקים אותך למים. אז בואי נדבר רגע, אני יודעת שאנחנו שואלים מי מגיע בסוף המכינה קדם צבאית, ויש גם איזושהי סטיגמה ככה שנאמרת, שחשוב לי מאוד ככה לפורר אותה בכלל, לגבי הנוער שמגיע למכינה קדם צבאית, יש איזושהי משהו באוויר כזה לגבי זה, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, כי אני יודע שאת מתרגזת, ובצדק, אני איתך בקטע הזה, אז בואי ככה תני לנו הגדרה של מי מגיע למכינה הקדם צבאית, אוקיי. ומה המטרה באמת הראשית של המכינות.
בסדר גמור, אז אני אתחיל רגע קודם במשהו כללי על עולם המכינות, קודם כל, כל תוכניות ההמשך שבהם חבר'ה דוחים את הצבא בשנה, ובין אם הם הולכים למכינות קדם צבאיות, או בין אם הם הולכים לשנות שירות, או בין אם הם הולכים ללימודים, כל התוכניות האלה, כל תוכניות ההמשך מאפשרות בעצם לחבר'ה עוד שנה או שנתיים, תלוי לאן הולכים, של קצת, אני לפעמים אומרת, זה קצת כמו שעושים צ'ונט. אם אתה יודע לבשל את זה עוד כמה שעות, שזה יצא קצת יותר אפוי,
לטבל את זה ככה, עם
מטובל, בדיוק. אז קודם כל, כל תוכניות ההמשך באשר הם, אני חושבת שזה מעולה, ואם את שואלת לגבי הורים שקצת מתלבטים, נורא פופולרי להגיד, מה, בשביל מה לבזבז שנה, אתה לא מבזבז שנה, אתה מרוויח לחיים, דברים מדהימים. אני היום אתמקד יותר בנושא של מכינות קדם צבאיות. מכינות קדם צבאיות בעצם זאת מסגרת חינוכית, שהחבר'ה דוחים את הצבא בשנה, באים לגור 30, 40, 50, 60 חבר'ה, תלוי במכינה, ומנהלים ומתנהלים בעצמם במשך שנה. כמובן, יש צוותים חינוכיים, בכל המכינות מתעסקים בנושא של הכנה לצהל, גם פיזית וגם מנטלית, הכרת הארץ, ידיעת הארץ. המטרה בסוף, בסוף, בסוף הגדולה של כל המכינות הקדם צבאיות בישראל, היא להעביר את החבר'ה תהליך של פיתוח וטיפוח עצמי ואישי, שיהיו אזרחים, מועילים, עצמאים, אנשים חזקים יותר, חזקים לא במובן הפיזי של המילה, אלא חזקים המנטלי. בחוסן שלהם, וכמובן נושא של החיים בתוך קבוצה, שזה כלים לחיים מטורפים. זה במכינות באופן כללי.
אני חושבת שבלי קשר, יש גם תרומה מאוד מאוד גדולה גם לשירות הצבאי שלהם, זאת אומרת, זה שירות הרבה יותר משמעותי, ובכלל באופן כללי לעצמם. נכון. זאת אומרת, לאיזשהו חיבור היום בני נוער שאנחנו פוגשים בתיכון ובחטיבות הביניים ובכלל, מאוד מאוד קשה להם להגדיר מי הם. מאוד מאוד קשה, הם נמצאים בבדידות, ולא, הם מתבלבלים בין הלבד לבדידות, הם נכון. לא, הם לא מסוגלים להיות עם עצמם. מאוד 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 קשה להם, כי הם לא בזוגיות עם עצמם. אני חושבת שזה הבסיס המרכזי בכלל לחיים תקינים ובריאים, גם בזוגיות אחר כך בוגרת. ואני חושבת שבמכינה, בשנה הזאת, הם יכולים ממש, אני, מהפעילות שסיפרת לי שנעשית שם, יש שם באמת הזדמנות חד פעמית כזאת, איזשהו...
נכון, לחלוטין,
אני חושבת... ממש להיות מישהו אחר.
זה לגמרי. קודם כל, גם אם אתה, בוא נגיד, להיות גרסה...
יותר טובה של עצמך.
אני חושבת שההזדמנות באמת במכינות קדם צבאיות, ושוב, אני תכף אכנס ספציפית למכינה שלנו, במכינות קדם צבאיות זה בערך הפעם היחידה בחיים שבמשך שנה אתה יכול ללמוד, לקלוט, לקבל, לספוג, לנסות, להתנסות, לחוות, מבלי שיש לך איזושהי מחויבות, כמו שיש לנו בדרך כלל, נניח, שאתה הולך ללימודים אקדמיים, אתה צריך להגיע לאיזשהם הישגים מסוימים בשביל התואר. כשאתה נמצא בתיכון,
לוח בחינות.
לוח בחינות. פה זה באמת משהו, זו הזדמנות שאין כמוה לאושר, בעין ובאלף, לדעתי, אבל אושר תוכני שמקבלים במכינות, שבאמת לא היה לך הזדמנות לאחרת. עכשיו אני רוצה קצת לספר על המכינה שלנו, על מכינת מגדלור. מכינת מגדלור, בהרבה מאוד דברים, כמו כל המכינות האחרות, יש לה כמה דברים שהם ייחודים למכינה הזו. קודם כל, את אמרת קודם, הצגת את זה בתחילת הדברים, המכינה הזו היא מכינה לאורם של האחים ברק ועמיכה איתקי, זיכרונם לברכה, שנהרגו בעת השירות הצבאי. המכינה הזו היא מכינה ימית. זו המכינה היחידה בארץ שמשתמשת בעצם בים ככלי חינוכי. החבר'ה שלנו לומדים להשיט סירות, צנוניות, מפרשיות, כולי לומדים להתמודד עם הים. הים הוא כלי התמודדות, מעצים תהליכים. אנחנו מכירים כל מי שעסק באיזושהי הדרכה או הוראה או פעילות קבוצתית או הנחיית קבוצות, כמו שמשם אנחנו בעצם מכירות, יודע שאתה מכניס הקבוצה של אנשים לחדר ועושה איזושהי פעילות, וזה כך או כך תוציא איתם לדשא, זה ילך קצת יותר מהר. כשעושים את זה בים, הים הוא מה שנקרא מעצים תהליכים, והוא מחייב את החבר'ה לעבוד ביחד, לעבוד כקבוצה, להתמודד עם הרבה מאוד אתגרים.
כי בתוך הים הם הופכים בעצם, העולם זה הים,
נכון.
והם בתוכו, והם פשוט...
ואי אפשר יש להגיד לא
בלי. ובלי קשר של המים, נכון. בכלל הם מאוד מאוד מרפים. את יודעת שיש, נכון. תהליכים שלמים שמים פשוט משחררים משהו בתוך הגוף שלנו, בנפש שלנו, וזה מדהים, ובכלל חיל הים זה חיל מהמם, סתם משוחדת הבת שלי והבן שלי שם, אבל בסדר.
ייחוד נוסף שיש למכינה שלנו מגדלור, ויש עוד כמה מכינות דומות בארץ, זה הנושא של ההרכב החברתי. אני מכירה ויודעת את הסטיגמה שיש על הרבה מאוד מכינות, על הנושא הזה שלוקחים רק נוער שהוא נוער אליטיסטי, הפוך, למרבית המכינות אומרים רק נוער אליטיסטי, רק המי ומי של... לא, ממש לא. מכינות לתפיסתי, מכינות צריכות להיות פתוחות לכולם, צריכות לאפשר לכולם, ובמכינה שלנו זה אחד הדברים הייחודיים למכינה. ההרכב החברתי הוא באמת מכל קצוות הארץ והמדינה והחברה הישראלית, מכל סוגי מסגרות החינוכיות, מכל סוגי היישובים בארץ, יכולים להיות לנו חבר'ה שהם מושבניקים אחד, עיירות פריפריה מאידך, חבר'ה שהם היו בבתי ספר שגרתיים, או חבר'ה שהם הלכו למסגרות חינוכיות אחרות.
אלטרנטיבות.
חבר'ה שאולי היו קצת ברדקיסטים כשהיו יותר צעירים, ורוצים עכשיו לקחת את השנה הזו, לכולם יש מכנה משותף. כולם רוצים להגיע לצבא יותר מוכנים, יותר דרוכים, יותר... דרוכים אולי זה טיפה פחות המילה, אבל יותר אפויים. אפויים, אני אוהבת את המילה אפויים.
יותר אפויים גם אני אוהבת, ואני חושבת שבכלל כל התיוגים האלה של מכינה זה ל... לא מתאים.
נכון.
דווקא אני חושבת שבמהות הכל כך עמוקה, ואני קוראת לזה נשמתית כזו, שיש לה מכינות הקדם צבאיות, יפה יהיה אם לא יהיה שם התיוג של מי נכנס לשם. זאת אומרת, שזה פתוח לכולם, אין שם איזושהי קבוצה ספציפית של מקורות, ולאפשר באמת לכולם להרגיש שם שווים. זה בדיוק הנקודה, וגם להרגיש תחושת שייכות. ובואו נדבר רגע על שייכות, כי אנחנו מכירות כמה זה באמת אחד הדברים שבונים את הנפש, את החוסן הנפשי המנטלי, זה שאנחנו מדברים עליו, ילדים, אני הייתי רואה אותם בשירות הצבאי. כשהם היו מגיעים לקורסי היסוד, הייתי מפקדת בית הספר באגף התקשוב. אז אחרי שהם עשו טירונות של 3 שבועות או משהו כזה, הם היו מגיעים והם היו צריכים רגע להסתדר 12 או 8 ילדים, חיילים או חיילות בחדר. ושם את כבר רואה כמה קשה להם, כמה הם צריכים את השייכות מצד אחד ורוצים להשתייך, ומצד שני כמה קשה להם להיות שם בתוך הם באים עם התגית של מגיע לי, ומאוד מאוד מאוד קשה להם. ואני חושבת שאחד הדברים שהמכינות הצבאיות עושות, זה בדיוק לאפשר את האיזון הזה בין המקום שלי בתוך הקבוצה, לבין מה אני צריך לתת בה, ועד כמה השייכות הזאת מחזקת את המנטליות ואת החוסן הרגשי והנפשי שלי.
נכון, ובאמת כל מה שאת עכשיו תיארת ב-2-3 דקות האחרונות, זה באמת מה שקורה במכינות. ועכשיו דמייני, שבמכינה שלנו, שבאמת באמת מיישמת את העניין הזה של לתת הזדמנות לכולם, מגיעים 40 וקצת חבר'ה, בנים, אין שניים אותו דבר.
דרך אגב, חשוב להגיד שזה רק בנים.
אצלנו ספציפית. אצלנו במכינה שלנו, זאת מכינה שהיא מכינת בנים.
יש אבל גם מכינות לבנות?
בטח, יש מכינות. יש מכינות שהן רק בנים, יש מכינות שהן רק בנות, יש מכינות שהן בנים ובנות ביחד, יש מכינות שהן חילונים, יש מכינות דתיות, יש מכינות שמשלבות גם וגם.
חשוב.
במכינה הספציפית שלנו, במכינת מגדלור, זאת מכינת בנים. ודמייני לעצמך, בתוך כל מה שאמרת עכשיו על הנושא הזה, שמגיעים 42, 43 חניכים, שאין שניים אותו דבר. כל אחד הוא אחר, לא רק במובן הזה שבאמת אנחנו אומרים כל ילד הוא יחיד ומיוחד, זה נכון תמיד, אבל באמת כל אחד מגיע ממקום אחר, מרקע אחר, מסגנון אחר, מאתגרים כאלה ואחרים, או בלי אתגרים כאלה ואחרים, כל אחד ושלו. והיופי המדהים הזה, זה שבעצם יש תוכנית חינוכית אחת שמלווה את השנה הזאת, שבתוכה מצליחים גם סוג של, בואי נגיד, אני עושה ככה עם האצבעות מרחאות, לתפור חליפה שמתאימה לכל אחד. והמכינה בעצם מרחב בטוח שמאפשר לכל אחד ואחד מהחניכים, מהמכיניסטים שלנו, לזוז. ואני יודעת שאת תכף תשאלי אותי, למה את אומרת לזוז ולא להתקדם? למה את אומרת לנוע ולא לעלות למעלה?
דווקא לא, דווקא לא.
אז אני אגלה לך שהרוב האנשים שואלים את זה.
אני אומרת שבכלל בעידן שבו אנחנו כל הזמן מטפסים למעלה, אז האג'נדה שלי אומרת שטיפוס למעלה מאוד מאוד כואב בצוואר, אנחנו תמיד דורכים על מישהו בדרך למעלה, אנחנו מגיעים לשם, אנחנו מאוד מתנדנדים, למעלה מאוד צר, זה מאוד שחור ולבן, אז אני דווקא בעד ללכת לאופק. למה אני אוהבת את האופק? כי האופק רחב אף פעם לא נגמר, הוא תמיד למול העיניים, הוא לא מעייף, אפשר לנוח, אפשר להיעזר בכוחות של הים, של המים.
אני מאמצת את הביטוי הזה שעכשיו אמרת, של ללכת לאופק. כי זה באמת הדבר שהיה חסר לי בהגדרה הזאת.
וזה גם מאפשר לי, שאני הולכת לאופק, למדוד את עצמי ביחס לעצמי. ולא ביחס לאחר. אוקיי? אני יכולה גם להיעזר בכוחות שלהם. אני גם לא דורכת על אף אחד, הוא מאוד מאוד רחב. וההגדרה בכלל, הצרה הזאת של בני הנוער היום, על שחור או לבן, כן או לא, אני תמיד אומרת, בתגית שלכם יש יותר ממשהו אחד. ולכן שאנחנו הולכים לאופק, אנחנו יכולים רגע להסתכל רחב, וחשיבה קצת יותר מתפתחת, יותר מאפשרת, יותר מכילה, פחות צרה ופחות כואבת. ולכן אני לא אומרת, אני דווקא מאוד אוהבת על לזוז ולהיות בתנועה.
נכון.
להיות בתנועה קדימה, וגם להיות ברגע בהולד, בהפסקה רגע, בשהייה, ולבדוק לאן אני הולך, איך אני מכוון את המצפן שלי, זה גם, וזה בדיוק דרך אגב, המכינה זה בדיוק ההולד הזה. העצירה הזאת שאת אומר, אמרת, הורים אומרים, יפספסו שנה, ירוויחו שנה.
נכון.
זה רגע לעשות חשבון עם עצמי, לאן אני משיט את הספינה שלי בים, לאופק. מאוד מאוד חשוב הנקודה הזו.
נכון. באמת, את נגעת פה בנקודה שהרבה מאוד חבר'ה מגיעים, בין אם זה אלינו, או באופן כללי בכלל, זה לא חשוב. הרבה מאוד חבר'ה בגילאים האלה, יש להם איזה מין משהו, איזה משהו אחד דיכוטומי. אני רוצה XY בצבא, ואם לא זה, הלך.
ניירת או סיירת?
בדיוק, סיירת, לא אני נעים להגיד ניירת או סיירת, אבל אם אמרת. ובאמת, אני חושבת שאחד הכלים הכי חשובים שאנחנו מאפשרים במכינה שלנו, זה בדיוק מה שאמרת, לעבור למחשבה שהיא הרבה יותר רוחבית, והרבה יותר פותחת אפשרויות, ולא במקום שמדרג מלמעלה למטה. אתם לא רואים כי אנחנו בלי וידאו שאני עושה, זה יותר טוב מזה כלפי מעלה. לא, להסתכל, מה שנקרא, לרוחב היריעה, ולהבין שבין אם זה עבודה באזרחות, או בין אם זה מקום בשירות הצבאי, אני צריך למצוא את הדבר שאני מתאים בו, שהיכולות והכישורים שלי מתאימים גם לצרכי המערכת. לא רק בגלל שבאגו שלי בא לי להיות משהו. צריך להבין שיש גם את הצד השני. ביחידות מסוימות בצבא צריכות צרכים מסוימים בצבא. ולכן ההתאמה היא בין, הנושא הוא עניין של התאמה. התאמה ביני ובין הרצונות שלי והיכולות שלי, לבין הרצונות והיכולות של המערכת לתת. והנושא הזה הוא הרבה פעמים מייצר הרבה מאוד פערים, ופה אני כן פונה להורים, שאם אתם מרגישים שבני הנוער שלכם במקום כזה, שהם או בהתלבטות מאוד גדולה מצד אחד, או באיזשהו דיכוטומיות, איזושהי החלטיות, שאם הם לא יקבלו את זה, אתם מפחדים שהם ייפלו ויתרסקו, זה בדיוק, באמת בעיניי, זה בדיוק אומר שבחינה, או כל תוכנית המשך אחרת, או שוב, שלא יגידו שאני לא מעודדת גם...
אני מרשה לך למכור פה את המכינה, זה בסדר.
אני מוכרת את המכינה, אני אישית בעד מכינות, אבל אני חושבת שגם שנות שירות, גם בזה, את יודעת מה? אני אחזור בי. אני חושבת שגם הנושא הזה של בן אדם מתאים למכינה, או מתאים לשנת שירות, זה תלוי באופי של הבן אדם, וברצונות שלו, ובכישורים שלו, וביכולות שלו, ובכלים שלו, ובכלים שהוא רוצה לקבל ולהשיג מהשנה הזו. והדבר הכי גדול באמת בשנה הזאת של תוכניות ההמשך, ושל מכינות בכלל, ושל המכינה שלנו מגדל אור בפרט, זה אנחנו מאפשרים למכיניסטים שלנו לקבל מגוון ענק של כלים ומיומנויות שיהיו איתם ולצידם לאורך כל החיים שלהם. וגם אנחנו במגדל אור, איתם ולצידם. ואני חושבת שזאת הדרך. וגם שואלים אותי, אומרים לי, למה את לא אומרת לחנך אותם? אני לרגע לא מתיימרת. מי אני, מה אני, קטונתי בעניין הזה. אני לרגע לא מתיימרת לשפוט האם אדם שהגיע לפתחנו הוא מחונך או לא מחונך. זה לא בשבילי לקבוע את הדבר.
אנחנו גם לא מדברים פה על לחנך. מחנכים כל החיים. חינוך הוא משהו שיש עליו הלנת שכר מאוד מאוד, מאוד מאוד ארוכה. בסדר? מחנכים כל הזמן. כל הזמן. החינוך של ילדים בבית בגן הוא לא זהה לחינוך שקורה במכינה או בתקופת הבגרות היותר מאוחרת. והתפקיד שלכם, אני רוצה שנדבר על זה, הוא באמת לתת להם כלים שיחזקו את החוסן הנפשי שלהם, שיאפשרו להם היכרות עם עצמם, שיאפשרו להם להיות טובים יותר לעצמם קודם כל, ואז הם יוכלו להיות גם טובים לסביבה. וסיפרת לי על פעילויות מרתקות שקוראות בתוך המכינה הזאת, על תוכנית את הרי אחראית על פיתוח תוכניות החינוך והפרויקטים הגדולים, ממש המשמעותיים בתוך שנת הלימודים הזו, וסיפרת לי על דברים מדהימים שאתם עושים, אז אני ככה אשמח אם תתני ככה להורים כמה אנקדוטות כאלה של מה קורה שם באמת.
אני אגיד רגע שאני באמת חלק מצוות, יש לי זכות גדולה להיות חלק מצוות המכינה, אני רגע אגיד עוד איזה שתי מילים לפני שאני אכנס לפעילות. את המכינה הזאת הקימו שני אנשים מדהימים שהם מעוררי השראה, יותם לוי ויונתן לדרמן, הם אלה שהגו את רעיון המכינה הזאת לפני 5-6 שנים, והם גם ידעו מראש שהם יבנו מכינה, יקימו מכינה שהיא מכינה שמאפשרת הזדמנות לכולם, שזה הדבר הכי גדול. יש עוד הרבה מאוד אנשים בצוות או בוועד המנהל שתומך אותנו, ובהמון אנשים טובים שעוזרים למכינה הזאת לקרות, ואם נרצה אולי אם יהיה לנו זמן לדבר אחר כך איך באמת המודל הכלכלי של הדבר הזה קורה. לי יש את הזכות להיות באמת חלק מהצוות הזה, והמכינה, בתוכנית החינוכית של המכינה, מעבר שדיברנו שיש קורסים שנתיים והרצאות מרתקות של אנשים מכל תחומי העשייה, הרבה מאוד אנשים מהצבא, מהאנשים מעוררי השראה, אנשים שעשו דרך או עשו משהו בחיים שיכולים לתת, לבוא ולשמש דוגמה, מגיעים אלינו, ורובם כמעט רובם ככולם מגיעים אלינו בהתנדבות, וזה מבורך ולא מובן מאליו בכלל. שבוע בחודש, בפחות או יותר בשנה, במהלך השנה, כל חודש למשך שבוע, אנחנו יוצאים למסעות בשטח, מה שנקרא תרמיל על הגב, נוסעים לאיזושהי נקודה, 4-5 ימים עם התרמיל, הולכים בשטח, מבשלים בשטח, תומכים אחד בשני בעליות, בולמים אחד את השני בירידות, זה מסע מדהים ומטורף, זה מסעות, זה כל פעם באזור אחר בארץ, זה בנושא הזה של שדיברת קודם על הנושא של שייכות וחיבור, זה מייצר קבוצה מדהימה. הם מתחילים כ-40 או 42 חבר'ה, 1-1-1-1-1-1, והם מסיימים את השנה הזאת כקבוצה גוש. מאוד מאוד מגובשת. ולנושא הזה של המסעות בשטח, זה לא רק היכרות הארץ ואהבת הארץ מבחינת בציונות
האידיאולוגי,
בציונות הגיאוגרפית של המילה. כשאתה הולך ברגל במשך 4-5 ימים עם החברים שלך, אתה רואה אותם בנקודות החלשות שלהם ובנקודות החזקות שלהם, והם רואים אותך בנקודות החלשות והחזקות, ואי אפשר להסתתר. השטח הוא פשוט מפה.
זה כמו הריאליטי של האח הגדול, רק באמת בלי עריכה. אמיתי, אמיתי כזה, וממש ממש עמוק.
מאוד עמוק.
עמוק ורגשי.
מאוד עמוק. והעובדה שהמכינה שלנו, עוד פעם, זה, לנו, אצלנו זה ככה, במקומות אחרים זה אחרת, אצלנו זה בנים. והעניין הזה של חבורה של בנים, והשטח, והים, וכל חיי המכינה באופן כללי, מאפשרים להם איזושהי פתיחות, שאולי במקום אחר לא הייתה מגיעה. פרויקטים נוספים שאנחנו עושים, כמובן הנושא של תרומה לקהילה, או להחזיר לקהילה, או לתת לקהילה, זה לא משנה באיזה מונח נקרא. יום בשבוע, אחר הצהריים, החבר'ה שלנו יוצאים בחוליות כאלה של 3-4 חבר'ה, להתנדב בכל מיני מקומות באזור שלנו. אנחנו יושבים, המכינה שלנו נמצאת בתוך מתחם בית ברל, זאת אומרת שגם המועצה האזורית דרום השרון וגם כפר סבא, זה שתי הרשויות שאנחנו עובדים איתם, ועובדים איתם בשיתוף פעולה מהמם.
מהמם.
ואנחנו יוצאים לפעילויות, זה יכול להיות להצטרף לקבוצת רכיבה של בעלי מוגבלויות, וזה יכול להיות לבקר קשישים בביתם, ואולי קצת לעזור להם עם הגינה, עם להחליף מנורה, עם לשבת איתם לשתות קוסטי. וזה יכול להיות לצאת, ללוות טיול, אם יש ילדים שהם על כיסא גלגלים, ובימים כתיקונם לא יכולים לצאת לטיול שנתי. ופתאום, חבר'ה שלנו, 4-5 חבר'ה, יוצאים עם ילד או ילדה, עם כיסא גלגלים מיוחד, ומובילים אותם בשטח.
אני חייבת להגיד לך שהנושא הזה של מוגבלויות פיזיות, ובכלל ילדים עם צרכים מיוחדים, זה משהו שהוא מאוד 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 יקר לליבי. ואני... גיסתי, זכרונה לברכה, נפטרה לפני 7 שנים, בגיל 32, אחות של בעלי, אדר, זכרונה לברכה. היא הייתה החברה הכי טובה, היא הייתה המנטורית של החיים שלי, מהרגע שהכרתי את חגי. וואי, אני מדברת איתך ובא לי לפקוט. ואני חושבת שזאת המתנה הכי גדולה שאדם יכול לקבל בחייו, ולעשות דבר כזה, ולתמוך ילד כזה, בטיול ובכלל בכל דבר. הילדים שלי, כולם, גדלו בצילה של הדר, והם קיבלו את המתנה הכי גדולה של החיים שלהם, הם קיבלו אינטליגנציה רגשית ברמה מטורפת, הם יודעים בדיוק מה זה קבלת האחר, והם לא תורמים, הם נתרמים, זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה, זה הזדמנות חד פעמית, באמת, זה עבודת קודש, זה מעבר למה מה שהילדים האלה עושים לילדים עם צרכים מיוחדים, זאת אומרת, איזה כיף זה עבורם, יש פה הדדיות בתרומה שהיא בלתי נתפסת. זה הדדיות שגם אין אפשרות לקנות אותה בכסף. זאת אומרת, אין איך ללמוד חמלה אם לא ככה. אין דרך אחרת.
אז אני רוצה להגיד לך שמעבר באמת ממה שאת אומרת, כל הנושא של ההתנדבות, כל הנושא של ההתנדבות, ולא משנה באיזו התנדבות אנחנו עשינו, ובתקופת הקורונה דרך אגב, אנחנו הפעלנו מועדוניות לילדים של תרומה, לילדי צוותים רפואיים. חבר'ה היו צריכים ללכת לעבוד בבית חולים, והיה מדהים. צריך לשמור על הילדים. בכל המקומות האלה, שפתאום החבר'ה שלנו לוקחים אחריות, ובאים לתת מעצמם, זה באמת כמו שאת אמרת, הנתינה לאחר, היא בראש ובראשונה נתינה לעצמך. ההרגשה, העצמה, תחושת המסוגלות, על הדעת שגם, שאני, במקום
לערך.
שנותן.
אני בעל ערך, אני חיוני.
זה מדהים וזה
שימי
מטורף.
שימי לב כמה אנשים רצו להיות עובד חיוני נכון. פה בקורונה.
ודרך אגב, אני אגיד רגע בכנות, שאם לפני 10 או 15 שנים, בגלגול הקודם של מה שעשיתי, אם היית מדברת איתי על לצאת להתנדבות, או לתת מזמני או מעצמי, בכלל לא הייתי במקום הזה. הייתי בחיים אחרים, בערך העבודה ניהלה את חיי, בכלל לא היה בי, לא היה לי את המקום בראש ובלב, של ללכת ולתת. ועכשיו, כשאני עם המכינה, משתתפת בפרויקטים האלה ועושה יחד איתם, חלק מהפרויקטים וכולנו, רואה את החבר'ה שלנו עושים את זה. זה פשוט, באמת, באמת, מרחיב את הלב. אין לי מילה.
את יודעת, את מדברת ואני מקשיבה לך, ואני נזכרת בשיחה שלנו, על איך בכלל הגעת למכינה. בואי, עבדת במשרה מרתונית שניהלה אותך, כמו שאת אומרת, עם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד מעמד ופסון, כמו נהיית נכנסת לחדר, אנשים היו עפים. והגעת בסוף לנהל תוכנית חינוכית במכינה, ודיברנו על איך הגעת לשם. אני זוכרת שהסיפור שלך ככה, אני חושבת שיכול לתת השראה להמון המון אמהות ואבות שנמצאים במרוץ, כמו שדיברנו, למעלה, שכואב להם הצוואר, ושאין להם צריכים מכשיר הנשמה שהם מגיעים לשם. אז אני אשמח אם ככה תשתפי אותנו על איך הגעת בכלל למכינה. אני חושבת שיש לזה גם ערך למאזינים שלנו לדעת ש... זה בדיוק את, מה שאת עשית, את הלכת לאופק.
אז אני אספר בסיבר.
וזה גם מתחבר למתבגרים, כי זה סופר קריטי, המסר פה, גם לבני הנוער שלנו, ועד כמה המיקום שלנו בהורות הוא קריטי בתוך הבית.
אז אני רוצה רגע להתחיל, לפני שאני אספר את איך עזבתי את המקום הקודם ואיך הגעתי לעולם הזה, אני רגע רוצה לתת איזה שתי מילים רקע קצת, בגלל שאני חושבת שבסוף זה מתחבר. בצעירותי אני גדלתי בנצרת עילית, אמא שלי נפטרה כשאני הייתי בת 9, על פניו לכאורה, צופים, בית ספר, בגרות, עניינים, הכל על פניו הלך בסדר. בגדול אני לא יכולה להגיד שהתקופה שלי בתיכון ובצבא הייתה איזושהי תקופת להיט. הרגשתי צורך מטורף להיות מאוד עצמאית, למצוא את הפינה שלי, למצוא את המקום שלי, להראות לכל העולם שאני יכולה לבד על שתי הרגליים שלי. וגם אם היה לי אנשים במשפחה, ויש לי דודה מדהימה שהיא תמיד הייתה בן אדם ככה, מה שנקרא, ששמרה עליי עוד בימים, שבכלל לא הבנתי שיש מישהו שנותן לי גב. זו תקופה כזאת, ואני חושבת שזו תקופה שהרבה מאוד בני נוער חווים אותה, ואני מספרת את הסיפור הזה בשביל להבין שזה מה שהכניס אותי לעולם העסקי, הצורך להתפרנס בראש ובראשונה, הצורך להיות מצליחה בעבודה שלי, הצורך לטפס גבוה, כדי שיהיה לי קודם כל ביטחון כלכלי או תעסוקה, והרבה מאוד עניין של ערך עצמי, שאני, יהיה לי כרטיס ביקור,
טייטל.
כרטיס ביקור עם טייטל, בתפקיד האחרון שלי, עשיתי הרבה מאוד תפקידים בעולם השיווק, בתפקיד האחרון שלי הייתי סמנכ"ל שיווק, בחברה דיפלומט, זאת חברת הפצה ומחירות ושיווק מאוד גדולה בישראל, ולכאורה היה לי הכל. היה לי תפקיד עם מעמד מאוד רציני, עם מזכורת כמו שאמרת, עם ניהלתי אנשים וצוותים, ובאמת אם הייתי עושה רשימת דברים שאני רוצה בתפקיד, הייתי עושה את הטופ 100 דברים שהייתי חולמת לעשות בתפקיד הזה, אני חושבת שעשיתי, בגלל שזאת חווה כל כך גדולה, זכיתי לעשות הרבה יותר, פי אלף מזה. ובמשך 3 או 4 שנים שעשיתי את זה, מצד אחד באמת היה כאילו הגשמת החלום, לכאורה כל מה שכתבתי על הדף, התגשם, כל הדברים שרציתי. מצד שני, זה היה באמת מאוד 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 תובעני. אני לא, חלילה, לא מאשימה את החברה, זה אופי התפקידים. אני גם לוקחת אחריות מאוד אישית עליי, כי אני קודם כל שואלת, זה מה שיעור שלמדתי במשך החיים, לשאול מה אני יכולתי לעשות אחרת. אני, קרן, לא הצלחתי בתפקיד הזה לאזן בין בית לעבודה. מבוקר עד לילה, זה גם היה רחוק מהבית מבחינת הנסיעות. יש לי 4 ילדים בבית. יש לי בן זוג מדהים.
אני אספר שבן זוגך היה בצבא.
שהוא איש צבא. גם זה בדיוק מה שנקרא, לא בדיוק נמצא בצהריים. וככה באיזשהו שלב החיים והעבודות ניהלו אותנו. והייתה תקופה כבר שהגעתי, וזה אני אספר פה בכנות, לא הרבה אנשים יודעים, שעם כל כמה שמצד אחד התפקיד היה מדהים, היה לי מאוד קשה לנסוע כל בוקר לעבודה, ברמה של כמעט הייתי מסובבת את האוטו, וכל בוקר הייתי צריכה למצוא בתוכי את הכוחות, להמשיך ולנסוע לעבודה ולא לקום ולעזוב. ויותר משהייתי צריכה למצוא את הכוחות, בעצם הפחד ניהל אותי. הפחד, דיברת קודם על אופק. איפה האופק? מה אני אעשה? איך אפשר לעזוב? הייתי בפעתי גיל 45, אני היום כמעט בת 52, הייתי באזור גיל 45.
פחדת
לתבוע. בת 45, עם עבודה טובה, עם 4 ילדים בבית, אם אני אקום ואני אלך, לאן אני אלך? מה אני אעשה? מה אפשר לעשות? מה אני יודעת לעשות שלא הדבר שאני עושה? אני לא יודעת. כל כך הרבה זמן עשיתי רק את הדבר הזה, שאפילו לא ידעתי מה תחומי ההתעניינות שלי או מה התחביבים שלי. ופחדתי, פחדתי ללכת. ויום אחד, בשיחה שהתקיימה בין הבן שלי, שהיה אז בערך בכיתה י', בן שלי נדב.
הארדקור גיל ההתבגרות.
הארדקור גיל ההתבגרות. בין נדב לבין בועז.
בועז זה בעליך.
בועז זה בעלי. שיחת חולין שהתנהלה באווירה טובה, ולא בצרכות שאנחנו מכירים של ילדי ישראל שמדברים, ולא בנביחות ולא בנעמות. שיחה מאוד 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 רגועה שהתנהלה. ופחות או יותר נדב שאל את בועז, מה אנחנו עושים? מה הקטע שככה אנחנו הורים? שאנחנו לא נמצאים כל יום, כל היום, כל השבוע, אנחנו לא נמצאים שנינו בבית. ובועז הסביר לו שבתפקידים שאנחנו עושים, זה מחויב המציאות. וילד בן 16 אומר לו ברוגע, אבל אבא, אתה ואמא, מספיק מבוגרים, מספיק בכירים, מספיק מבוססים, שאתם יכולים להחליט לעצמכם, זאת בחירה שלכם. ופתאום הייתה לנו מראה מול הפנים. ואז כאילו לא די בזאת, ובטח כולה מתהפכת להם הבטן, ובאמת התהפכה בועז הבטן, ואחר כך הוא סיפר לי, אז גם לי. ואז נדב שאל את שאלת השאלות. הוא אמר לו, תגיד, אבא, כשתכננתם להיות הורים, ככה ראיתם את זה קורה?
וואו, וואו, וואו.
המזל הגדול הוא שזה היה בערב, בלילה, ואני כבר ישנתי. למחרת בבוקר ישבנו בועז ואני קצת יותר רגועים. מאוד חשוב לקחת הפסקה, הפוגה בין האירוע לבין אחר כך. זה משהו, מיומנות שבאמת אני מייחלת לכולנו להיות מסוגלים רגע להגיד, אופה, יש כאן איזה אירוע, שנייה, אני לוקח לעצמי זמן לחשוב. לקחנו זמן לחשוב.
את זוכרת שדיברנו על זה בשבירת סיטואציה.
נכון.
שצריך רגע הולד.
אז לקחנו את ההולד, וישבנו אחר כך בועז ואני, ופשוט לקחנו דף, וכתבנו יתרונות וחסרונות, כלכלי ומעמד וכו' וכו', ובאיזשהו שלב תפסנו את עצמנו. והסתכלנו, הסתכלנו על הדף הזה, עם כל הדברים שכתבנו, על למה כן לעזוב את העבודה, ולמה לא לעזוב את העבודה. ושאלנו עוד שאלה, שהיא כאילו משויכת למקום עסקי, ואני הייתי מאוד ממליצה למשפחות ולהורים ולבני נוער לקחת אותה. מה המטרה? למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? והרי מלכתחילה, חלק מהגורמים שלנו, מעבר לרצון, לערך העצמי ולפרנסה ולכלכלי, חלק גדול מזה היה בשביל לתת לילדים שלנו עתיד טוב יותר, או הווה טוב יותר. ועצרנו רגע כזוג, ומה שנקרא, כמו בצד העסקי, גם בצד הזוגי, בחנו את המטרות שלנו, ואת האסטרטגיה שלנו, ואת תוכנית הפעולה שלנו. ושאלנו את עצמנו מה אנחנו רוצים לעשות. איך אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו. כמובן שאפשר כבר להבין שאחרי הדבר הזה החלטתי לקום ולעצור את הדבר הזה. ופתאום כשהייתי צריכה, אפרופו נתינה ואפרופו אחריות ואפרופו תחושת שייכות שדיברת עליהם קודם, כשזה היה רק אני, כשאני שאלתי את עצמי, קרן, מה את רוצה בשביל עצמך? לא היה בי את הכוחות להתגבר על הפחד. אבל כשפתאום הבנתי שהילדים שלי, המשפחה שלי, זה הדבר שבאמת באמת חשוב לי, גם יותר מעוד איזושהי מזכורת או איזשהו בונוס, זה נתן לי את הכוחות להתגבר על כל הפחדים וללכת אל הלא נודע. ועכשיו אני אחזור לשאלה ששאלת אותי, כי בעצם לפני 4 דקות שהתחלתי לדבר עם עצמי, שאלת אותי איך בכלל הגעתי. אז אני לא הגעתי, זה מצא אותי. במקרה, מכיוון שישבתי איזה שנה-שנתיים בבית, בלי חלום, בלי תקווה, בלי עתיד, כמו שאומר השיר. ולא ידעתי שום דבר, לא ידעתי מה אני רוצה. אבל פתאום הייתי, בראש ובראשונה, אני הייתי, הייתי לעצמי, הייתי למשפחה שלי, לילדים שלי, לבועז, לחברים, לעיסוקים. ומכיוון שהיה לי זמן, הצטרפתי לבועז לאיזשהו סיור שהיה דרך הצבא בכלל. ופתאום הגעתי לאיזשהו מין כפר ילדים קטנצ'יק, פצפון, ושמעתי שם הרצאה שהייתה משנת חיים מבחינתי. מנהל הכפר, זה אפילו לא היה הרצאה, עושה שיחה, סיפר לנו. ישבו איתו המון ילדים מהכפר הזה. המון ילדים מהכפר הזה, והאיש הזה המדהים, הוא דיבר איתנו עם כל האנשים שהיינו שם מהצבא ונשותיהם ובנות זוגם ובני זוגם וכו'. וקרה מהלך מדהים. לכאורה הוא דיבר איתנו, ובעצם הוא לא דיבר אלינו בכלל. הוא דיבר לאוזנם של הילדים. ואני לא ידעתי בדיוק להסביר מה קורה שם, אבל אני ראיתי את מה שאת קראת לו האופק. ולימים אני ידעתי לקרוא לזה תמונת עתיד. הוא דיבר איתם וסיפר עליהם בהווה, מתוך ראיית העתיד שלהם. וכשיצאתי משם, תפסתי את הראש, אמרתי, או, זה הנושא, בזה אני רוצה. אני רוצה להראות לחבר'ה את האופק, את העתיד, את ההזדמנות. ואז ראיתי סרט שאני באמת ממליצה בחום לכל מי שעוסק בנוער, בהורות, בהדרכה, בהכוונה, בקבוצות. נקרא תיכון ההזדמנות האחרונה, עשה אותו ב-2010, הבאים היה מוכשר, אני אגלה קצת, שהוא גם קצת חבר שלי, קוראים לו בן שני, במסגרת התוכנית עובדה, מרתק ומדהים ונותן כל פעם מחדש, אני רואה את הסרט הזה שוב ושוב ושוב ושוב, זה כל פעם נותן לי איזה, אמרת קודם מצפן, נותן לי איזה אזימות מסוים, מחדד את מה שאני רוצה. וככה התחלתי לשוטט ברחבי מסגרות חינוכיות ואנשים טובים, ופגשתי המון אנשים ושאלתי אותם, מה זה חינוך בשבילך? איך אתה עושה חינוך במסגרת שאתה עובד בה? על מה אתה ממליץ? מה היית עושה אחרת? וככה פגשתי עוד ועוד 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 אנשים. ובין יתר האנשים שהגעתי אליהם, פגשתי את יותם ולדרמן. וכשאומרים, מכינת הזדמנות לכולם, זה באמת נכון גם במקרה שלי. כי זה לא טבעי לקחת פתאום אישה, לא בכך אישה, אדם, בן 50, רוב האנשים בעולם המכינות הם יחסית יותר צעירים. ולהגיד, תשמעי, אנחנו מבינים שיש כאן איזה משהו, אנחנו מבינים שיש לך משהו לתת. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה. בואי נתחיל לרוץ ביחד ונבנה תוך כדי את התפקיד.
מדהים.
וככה, בדיוק כמו כל האנשים אחרים, גם אני קיבלתי הזדמנות. ויש עוד איזשהו משפט אחד שאומרים, שאומרים שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. ואני רוצה להגיד שבמקרה שלי זה היה גם הפוך. כי כל מבוגר צריך ילד אחד שיאמין בו.
אני דייק את זה, אני חושבת ילד אחד שיהיה אמיץ לשים מראה.
נכון.
וזה בדיוק שבאים הורים, אומרים לי, הילד חוצפן, אני אומרת להם, הוא לא חוצפן, הוא אמיץ. הוא זה שאומר, המלך הוא עירום. משהו פה לא מתנהל כמו שצריך. וקל לנו כאילו להסתכל על הילדים האלה כבעייתיים ומרדניים ועקשנים, אבל זה בדיוק הילדים שהאמיצים, אני קוראת להם לקוח מזוהה. זה בדיוק מי שרגע פותח ואומר, חברים תתעוררו, זה לא מה שהתכוונתם, כמו שאמרו לך.
נכון. זה בדיוק אז באמת, זה. באמת נדב היה הראשון לשים את הדבר הזה, וגם להגיד, את יודעת מה נדב אמר לי ביום שבאתי הביתה, וסיפרתי לו שאני עוזבת את העבודה? Mm-hmm. ככה נתן לי חיבוק חזק, וסיפרתי לו, ככה אמרתי לו באוזן, אתה יודע, אני רוצה לספר לך שהחלטתי לעזוב את העבודה הקודמת. נדב זז מהחיבוק, הסתכל לי בעיניים ואמר לי, הפתעת אותי ואפילו לטובה.
וואו.
ככה.
איזה חמוד.
ככה. ובדיוק במקום הזה שהוא ככה נתן לי את הצעד הראשון ללכת, אחר כך כשהגעתי לעולם הזה של המכינות, בעצם פגשתי את החבר'ה, את המכיניסטים, שפשוט נתנו לי הזדמנות להיות חלק מהחיים שלהם, ללוות אותם, להתלוות אליהם, ללכת איתם, לצעוד איתם בדרך הזאת, במרחב הזה, אל האופק, אל תמונת העתיד, אל המקום הזה שהם זזים מנקודת ההתחלה שהם הגיעו. ואני יכולה לרצות מאוד לתת מעצמי ולהיות איתם וכולי. וצריך אבל שהם ירצו בחזרה. והחבר'ה האלה שפתחו את הלב שלהם ואת הקבוצה שלהם, זה גם לא פשוט. Mm-hmm. תחשבי חבורה של 40 וקצת בנים, בני 18-19,
שפתאום בא להם איזה...
ופתאום מאפשרים, ואני צוחקת כל פעם, אומרת להם,
איזה זקנה.
שאיזה זקנה. איזה מחשבה אבל, זקנה אבל של
אני,
המכינה.
אבל אני ככה מקשיבה לך, באמת באמת, ומה שאני הכי קופץ לי בהקשבה שלי למה שאת אומרת, שהסיבה, לדעתי, שהדלת הזאת נפתחת, זה בגלל שאת לא באה ממקום גבוה. את באה מתוכם. את באה דווקא מהמקום של נדב הבן שלך. וזה מה שעובר. זאת הסיבה שהם מרגישים even. ואני מדברת תמיד עם הורים על שוויון ערך. אנחנו והם שווים. יש פה בלבול בין שוויון ערך לשוויון זכויות, בסדר? אנחנו בשר ודם עם נשמה ולב, וגם הם, לא משנה באיזה גיל.
נכון, אני פשוט נולדתי 30 ומשהו שנה לפניהם.
נכון.
זה לא עושה אותי, בראש ובראשונה, זה לא עושה אותי. טובה מהם בכלום. זה בטח לא עושה אותי בשום עליונות חס וחלילה. נכון. אני יכולה, למי שירצה, לחלוק קצת מניסיוני, אני יכולה...
את יכולה גם לקבל לתת. מניסיונם.
ואני רוצה להגיד לך שאחד
הדברים... ניסיונה, נכון. כי ניסיוננו הוא רלוונטי נכון. לתקופה שלנו.
אני חושבת שיותר ממה שאני, מה שנקרא, נותנת ומלמדת, אני חושבת שאני כל יום מחדש, וזה משהו שמאוד מאפיין את התקופה שלי במכינה, אני כל הזמן לומדת. אני לא חושבת שאי פעם השתמשתי בחיים שלי, אולי זה קצת מוגזם להגיד, אבל אני באמת חושבת שבשלוש שנים עוד מעט, שאני בתחום הזה, אני חושבת שהשתמשתי ביותר טעים במוח, ביותר חומר אפור במוח, ממה שעשיתי כל חיי. כל האוטומטים, כל הדברים האוטומטים שעבדתי איתם כל החיים שלי, הם משהו אחר.
וואו.
ואני אגיד לך עוד משהו שגם כן, עוד פעם מי שקצת מכיר אותי יודע, אחד הדברים המדהימים שקורים במכינה הזאת, זה שכל כך הרבה חומות הגנה שלי נפרצות. אני לא צריכה כבר להיות הכי קשוחה שאפשר. אני כבר לא צריכה זה. אני לא צריכה להוכיח שאני יותר, או מסוגלת או משהו. זאת אני. את, זה מי שאני, את, זה אני בא. והם מקבלים אותי, וזה מדהים.
את בשייט, נשמה. את שעת את החיים, וזה כל היופי. ואת יודעת, את מדברת, ואני רואה את הפלואו המדהים הזה, שיכול להיות דוגמה מצוינת להמון הורים, וזה גם קצת הזכיר לי את עצמי, כי מה שקרה לך באירוע הזה עם נדב, זה היית באיזשהו מרוץ, 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 כאילו בלי אוויר, לא יכולה לנסוע, לא יכולה לחזור, אין לך זמן לעצמך, אין לך זמן לילדים, לא, את רק כל הזמן מכוונת מטרה, משרה, טייטל, כרטיס ביקור, ובא ילד חמוד, שם לך מגדלור לפנים, אמר לך תתעוררי, ומה שעשית זה, במקום להגיב בהתנגדות, בדרך כלל ובנסות להרגיש מותקף, אז עשית השעיה תגובה, שזה אחד הדברים שהוא הכי הרדקור בהורות של גיל ההתבגרות, להשעות תגובה, לא מקים בברזל שהוא חם. רגע שותקים, נותנים לדברים לשקוע, חושבים. אפשר, המשפט הזה של תן לי לישון איזה לילה, הוא מה זה נכון, הוא ממש ממש נכון. הדבר השני שעשית זה, ישבת עם בן זוגך רגע, ועשיתם איזשהו תיאום עמדות ביניכם לבד. כי הרבה פעמים, הורים היום, יש המון המון דברים שהם בינינו בזוגיות שלנו, שכל אחד תופס את הצד שלו ומושך את החבל לכיוון השני, ומה שיש שם זה רק מתח של חבל שתכף נקרא. אז ישבתם ותיאמתם ביחד. ואחרי זה שאלת את עצמך שאלה מדהימה של מה המטרה שלי. זאת שאלה שמורידה 2,000 אסימונים. ואני זוכרת שאני ילדתי את איתי, והייתי בת 32, שלושה ילדים קטנים, כל יום הגיעה מאוחר. אז אמא שלי אמרה לי את המשפט, את לא יכולה להזדקות על ההורות. ואין קיצורי דרך בגידול ילדים. ואני זוכרת את המשפט הזה כמו סכין, כי זה כאילו מישהו באמת אמר לך, היא הייתה הנדב שלי, בסדר? הילדים שלי הם מאוד מאוד קטנים, והיא הייתה הילד הזה המתבגר, אמא שלי הייתה המתבגר שאמרה לי, תתעוררי. ואני זוכרת שמאוד מאוד כעסתי עליה, כי זה כאילו מאוד נעלבתי, כי אמרה לי, את לא אמא מספיק טובה בעצם, את לא נמצאת פה, את מעדיפה את הקריירה על הילדים שלך. ואז אני חושבת שעשיתי אז מהלך של בחירה לחתום על משרת אם, שידעתי שזה יעלה לי בקידום שלי. לא מצטערת על זה לרגע, ובאמת מאז יצאתי בשעות יותר נורמליות, והייתי הורה נוכח מאוד מאוד בגידול של הילדים שלי, שזה בדיוק השאלה שעניתי עליה אז, מה הייתה המטרה, למה הבאתי אותם, ומשם המשכת לעצמך, לאיפה זה תפס אותך, והבנת רגע שברגע שהפסק לטפס, והפסיקו לחוב לך הכתפיים, ויכולת להיות בשייט, יכולת רגע לעצור ולהסתכל, ושמה הייתה לך זוגיות עם עצמך לראשונה לדעתי, שככה התחלת להתחבר לאני שלך, בכלל שאלת את עצמך מה מעניין אותך בעולם הזה, ומה בא לך לעשות. ואמרת עוד מילה אחת, שאמרת, הייתי ובחרתי. שזה, אני חושבת, הדברים הכל כך קשים שאנחנו חווים ממתבגרים היום. כי מתבגרים היום לא נמצאים ולא בוחרים וגם לא מעדיפים. זה אחד מהפגיעות הכי משמעותיות של הרשת. הם לא נמצאים. זאת אומרת, הם לא בוחרים, הם נבחרים, הם רצים. בדיוק כמו שאנחנו רצים, רצת את למשכורת ולטייטל. הטייטל שלהם זה עוקבים באינסטגרם. זאת אומרת, הם עושים הכל כדי להיות שם. הם לרגע אחד לא עוצרים ושואלים את עצמם מי זה בסלפי. הסלפי הפך להיות אובייקט, אין שמה נשמה, אפילו הרגשות שלהם הפכו להיות אימוג'י. וכל התהליך הזה שעכשיו תיארת הוא תהליך מדהים, שאפשר להקשיב לו רגע אחד, לעשות רגע על עצמנו בכנות, לשאול את עצמנו מה אני נמצא בכל תחנה, למול הילדים שלי ולמול עצמי, וגם ללמד את המתבגרים שלנו להיות ולבחור. להיות, קודם כל להיות, הם לא נמצאים, הם בעצם יש מישהו אחר ברשת, זה מין אבטר כזה, שעונה לכל הקודים של העולם הווירטואלי הזה, ויש מאחורה איזה מישהו בבקבון, שמתפעל את זה מרחוק. זה כמו להיות מנוכר מעצמי.
את יודעת, את אומרת כאן הרבה מאוד מושגים, ואני חושבת, גם אני אמרתי כל מיני מושגים, ואני חושבת רגע במקום של הורים של מתבגרים, או איפה שאני הייתי לפני 5 או 6 שנים, שאולי אנשים נלחצים ואומרים, רגע, רגע, חלק מהמושגים, אני לא מבין, מה פתאום אני כהורה צריך לעשות איזושהי חשיבה אסטרטגית, או הגדרת מטרות, או הנושא הזה של תמונת עתיד, או בחירות וכו'. אני בסך הכל הורה, ככה גדלתי וכו'. אני נורא נורא חשוב לי, או מאוד חשוב לי להגיד, שגם לי לא היו את כל המילים האלה. אני חושבת שאחד הדברים המאפיינים, זה שאני לא ידעתי באותה עת, כשעשיתי את השיחה הזאת על מה אני רוצה בחיים, באמת לשים את כל השאלות האלה. ובעניין הזה יש כל כך הרבה אנשים וגופים שיכולים לעזור למצוא את המילים. אני חושבת שתחילת ההתפקחות שלי, או תחילת ההבנה שלי, ושל הדרך הזאת גם היה לי הזדמנות, שוב, הזדמנות שלא הייתה קורית וכו', שאחד האנשים איתם שתיתי כוס קפה ככה להבין מה מומי, אמר לי, תקשיבי, אני, קוראים לו איתי כהן, אומר, אני מדרך כפר יוזמות חינוך, אני רוצה שתבואי, נכניס אותך לקורס שלנו, זה ארגון מדהים שמלווה קהילות חינוך בכל מיני תחומים וכולי, ועושה קורסים שבעצם את השפה החינוכית, את החזון החינוכי של דרך כפר, מנחיל לקבוצות, לקבוצות שעוסקות בתהליך חינוכי, כי לצורך העניין נגיד את וחגי, או אני ובועז, אנחנו שני אנשים, מגדלים ארבעה ילדים, נורא קל לתאם בין שני אנשים, להגיד, טוב, שמה, בוא נשב, גם אם לא ידענו לקרוא לזה תמונת עתיד או מטרות, ישבנו, דיברנו, החלטנו, אחת, שתיים, שלוש, יאללה, ככה ארבעה ילדים. אבל כשמגיעים למסגרות חינוכיות גדולות יותר, ויש צוותי חינוך של 30, 40, 50, 100, 200, על קהל יעד של 400, 500, 600 ילדים, מאוד מאוד חשוב שתהיה קודם כל איזושהי שפה משותפת, איזושהי מטרה משותפת. זה מעולה שלכל אחד יש את המטרה שלו, אבל בסוף כשעובדים כצוות, וזה נכון גם למכינה שלנו, ואנחנו משקיעים בזה הרבה, שלדבר את אותה שפה, או שפה שכולנו מבינים, וללכת לחתור לאיזשהם כיוון של מטרות, כל אחד כמובן מביא את הפן האישי שלו, לאיזשהם מטרות שלשם מוכוון הארגון, והארגון יכול להיות מכינה, והארגון יכול להיות משפחה, והארגון יכול להיות בית ספר, והארגון יכול להיות כפר, זה לא משנה. הכל בסופו של דבר, המטרה של כולנו במה שאנחנו עושים, זה עתיד טוב, יציב, בטוח יותר למתבגרים שלנו, לילדים, למכיניסטים, לחניכים, לתלמידים. ובמקום הזה, מי שאין לו את היכולת ללכת לעשות את הקורס הזה, יכול פשוט, יש ספר שנקרא דרוש כפר, שזה ספר שממש נתן לי מילים עבורי. הספר הזה הוא כמו מילון עברית, שפה חינוכית. כי אני לפני 5 שנים, אם היית שואלת אותי על הדבר הזה של תמונת עתיד, לא ידעתי להגיד את המילה תמונת עתיד ומה הכוונה של זה. נכון שידעתי מהתחום העסקי לשאול מה המטרה, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, זה בדרך כלל היה מוכוון רווח, כי עבדתי בחברות עסקיות. לקחתי את כל השאלות האלה, שאנחנו יודעים כאנשים שעובדים, לשאול אותם בתחום העסקי שלנו, ועברתי את השאלות האלה לתחום המשפחתי ולתחום של המכינה. לא רק בפן התקציבי של המכינה, אלא לשאול כל אחד מהחבר'ה, וכולנו עושים את זה, כל הצוות של, של המכינה עושה את זה, מה בעצם תעצור רגע, בדיוק כמו שאת אמרת, קח רגע פסק זמן, עצור שנייה, סתכל קדימה, סתכל אל האופק, אני אקח את המילה שלך לאופק, היא ממש מסדרת. מה אתה רוצה? איפה אתה רוצה לראות את עצמך? איך אתה, מה אתה מדמיין? לפעמים חבר'ה, אין להם, לא יודעים לדמיין קדימה, והצעירה הזאת מאפשרת להם רגע, להגיד רגע, הנה אני כאן, אפרופו מה שאמרת להיות, הנה אני כאן, זה מי שאני היום, זה מה שאני רוצה להיות. ולא תמיד יקרה להם לדמיין את זה. ומאותו סרט, מאותו סרט שסיפרתי לך, של תיכון ההזדמנות האחרונה, יש משפט שאני חושבת שאולי הוא מופיע בשלוש או ארבע מצגות מתוך השיעורים שאני מעבירה במכינה. יש קטע שיש שם הבחור, בחור, שבן שאני שואל אותו, מה החלום שלך? והנער הזה אומר לו, החלום שלי? אין לי חלום. אומר לו, אין לך חלום? אומר, אתה יודע מה? החלום שלי, שיהיה לי חלום. ולפעמים צריך להתחיל בזה. צריך רק לעזור או לאפשר או להגיד לו, תחלום רגע שנייה. וללכת אחר כך לבנות איתו ביחד. אני לא מאנשי החלומות באספמיה, אני בן אדם מאוד מאוד פרקטי. בוא נחלום.
זה לא חלום, זה יעדים.
בוא נחלום ובוא ניקח את החלום הזה. את יודעת, גם משפט שאמר לי פעם מישהו ואני הולכת איתו. ההבדל בין חלום ותקווה למציאות ותמונת עתיד, זה היכולת לבנות תוכנית פעולה להגיע לשם, וההחלטה לעשות את זה.
זה. מדהים. זה מדהים. את יודעת, את מדברת על זה, את כאילו זורקת, וזה קופץ לי כמו פופקורן, מה שאני חווה עם המתבגרים, כי היום אחד הקשיים שלהם זה קודם כל לדמיין. הם לא יודעים לדמיין, כי אין להם שום זמן של שיעמום. המוח שלהם לא נמצא בהולד. הוא כל הזמן מוסך, הוא כל הזמן עם אינטראקציה של דברים מתחלפים, כל הזמן מדיה, כל הזמן יש משהו בתוך הראש, ואין להם אפשרות לדמיין. הם לא יודעים לדמיין.
והם גם חיים מאוד את הכאן ועכשיו ואת הרגע.
נכון.
ואני חושבת שאם אני חוזרת רגע לתחילת שיחתנו על הנושא הזה של למה מכינה, אני חושבת שיותר מהכל, מכינה קדם צבאית, שוב, כל תוכניות ההמשך וכל המכינות, ובוודאי ובוודאי מכינת מגדלור, מאפשרות רגע לעצור. שימי לב שאפילו כשאני אומרת, מדברת איתך על זה, אני בעצמי לוקחת אוויר ונושמת, ואני בטוחה שאם יש מכיניסטים שלנו ששומעים אותי, הם רואים את התנועה שאני עושה, והם בעיני רוחם וצוחקים עליי על זה. אבל כן, לפעמים רגע צריך להגיד, עכשיו אנחנו עוצרים, עכשיו אנחנו לוקחים שנה, עכשיו אנחנו מסתכלים לתוך עצמנו ואל האופק שלנו, ובונים לעצמנו חלום, והתמונת עתיד, ותוכנית, ודרך, ומתחילים ללכת. ואחד הדברים המדהימים, לא בגלל שאני עובדת במכינה הזאת, אלא אני עובדת במכינה הזאת בגלל שזה הדבר, וזה שמכינת מגדלור מלווה את הבוגרים שלה לאורך כל הדרך, וזה באמת לא סתם סיסמה. ויש לנו רכז בוגרים מדהים, אסף רכז הבוגרים, שהוא עוד הוא היה מדריך במחזור הראשון, והוא מלווה את כל המחזורים מאז, והוא הולך, הוא נמצא בקשר עם הבוגרים, והוא מלווה אותם, והחבר'ה שמתחילים להשתחרר, מחזור א' של המכינה שלנו השתחרר בשנה שעברה, ואני רואה איזה דברים מדהימים, הצוות והוועד המנהל בונים קדימה, לא רק שנה מכינה, זה לא רק שנה מכינה, זה שנה מכינה.
זה ממש ליווי במהלך הצבא. לכל הדרך.
ואחר כך זה ליווי והכוונה בתחילת הדרך שלך בחיים. ובעניין של תעסוקה, ובעניין של לימודים, ובעניין של איך אני מנהל את החיים שלי בדקה שהשתחררתי. איפה אני הולך לגור? ממה אני הולך להתפרנס? לכל הדברים האלה, אני חושבת שאחד הדברים, ואני לוקחת מילים שאת השתמשת בהם קודם, הנושא הזה של שייכות, הנושא הזה של למצוא את הכוחות, הנושא הזה של הדעת, שיש לך איתך עוד מישהו בחיים, והמישהו הזה נקרא מגדלור, וזה מכינה קדם צבאית, אבל זאת משפחת מגדלור, וכשמה כן היא, בין אם אתה רחוק מהבית, או בין אם אתה באיזשהם שערות בלב ים, או בין אם אתה מטייל על השביל לאורך, לא משנה, לאורך הדרך, יש איזו מקום כזה עם אור, שהוא תמיד יהיה שם בשבילך, והוא תמיד נוכח בחיים שלך, ותמיד תוכל, הדלת תמיד פתוחה, המבנה שלנו דרך אגב, פתוח תמיד, החבר'ה יכולים לבוא מתי שהם רוצים, וזה כל כך מרגש שיש לנו בוגרים, חיילים או משוחררים, שבאים, והם באים לעשות איתנו שבת. והם באים, כשאנחנו עושים ימי שיפוצים, אתה יודע, זה מרגש, זה שחייל לוקח חופשה רגילה, ובא לעבוד במכינה, לעזור
בשיפוץ. אבל זה בדיוק הסיפור שמה שהוא קיבל שם זה תחושת שייכות. כי אם זה לא היה זה, הוא לא היה מגיע. ותחושת שייכות, אני קוראת לה חמצן לנפש. אדם בלי תחושת שייכות הוא תלוש. ושהם תלושים, הם מתנדנדים שם, אי אפשר לדעת איפה הם נופלים. וזה בדיוק המתנה, אני חושבת, הכי גדולה, שהמכינה הזאת פשוט נותנת. היא נותנת להם אחד, עצירה כמו שדיברנו, אבל העצירה הזאת מאפשרת להם רגע להרגיש שייך במקום שהם בוחרים להיות בו, וזה המקום של להיות ולבחור, ולא להתמגנת למשהו, אלא הם מתחברים מתוך בחירה ומתוך היכרות עם עצמם, וזה סופר סופר מתנה. אני חושבת שזה מתנה, ואני חושבת שגם בלי קשר למכינה אפשר להתחיל לעשות את זה אימון עם מתבגרים גם בגילאים יותר מוקדמים, בתוך הבית. ממש אפשר לעשות את זה גם בבית.
אני מסכימה איתך. אני חושבת שיש חלק בהורות שהוא טיפה קשה, כשהילדים שלנו קטנים, אז זה נורא קל, נכון? שיש לנו תינוק, אנחנו מחזיקים אותו על הידיים, ויש לנו פעות, אנחנו מחזיקים לו את היד שלא ירוץ, ואחר כך אנחנו נותנים לילד שלנו יד בכביש, ואחר כך אנחנו הולכים איתו ככה קצת חבוקים, ויש איזשהו שלב בהורות, אני לא יכולה להדגים את זה, כי אנחנו באודיו.
שאנחנו משחררים אותם.
שהיד שלנו היא כבר לא רק בחיבוק, אלא היא, תדמיינו רגע שהכף יד שלכם היא על הגב של המתבגר שלכם.
וואי, אתמול דיברתי על זה.
על הגב של המתבגר שלכם. ופה יש איזה משהו שקורה. מצד אחד אתם אומרים, אנחנו אומרים, היד שלי פה, אני נותנת לך גב, או אנחנו נותנים לך גב. ומצד שני, אנחנו מבינים שאם הוא יבחר ללכת שני צעדים קדימה, הוא יזוז מהיד שלנו, ואנחנו כבר לא יכולים להחזיק לו את היד, כי הוא לא בן 4, הוא לא בן 6, הוא לא בן 8, הוא לא בן 12, הוא בן אדם, בוגר, בוחר, אחראי למעשיו.
סובייקט, דרך אגב, עם אישיות משל עצמו, הוא לא חלק מאיתנו.
ואני חושבת שהנקודה הזאת היא קשה לנו כהורים, כי בעצם, ואני עדיין מחזיקה את היד שלי באוויר, והיד שלי כרגע באוויר, והגב של הילדים שלי, או של המכיניסטים שלנו, או של הבוגרים שלנו, היא לא, אני לא מחזיקה אותם. הם יכולים להישען אחורה, והיד שלי תמיד תהיה כאן, והם יכולים טיפה ללכת קדימה בעצמם, בידיעה שהיד הזאת מחכה כאן כתמיכה. ואחד הקשיים זה לדעת לשחרר ולהבין שזה, שהם כבר בשלב בחיים, שזו בחירה שלהם.
נכון.
וזה הגולם, חיים שלהם.
הפרפר יצא מהגולם.
בדיוק.
הפרפר יצא מהגולם. נכון. עד אז הוא חוות בנו יפה יפה.
ואנחנו, אני חושבת שזה משהו, זה מסר שמאוד מאוד עובר במכינה, וזה שאנחנו איתך ולצדך לאורך כל הדרך, ולא כסיסמה, אלא באמת כאורך חיים.
אבל זה מדהים מה שאת אומרת, כי אתם איתם ולצדם, אבל אתם לא במקומם. וזה בדיוק ההבדל בין לחנך לעצמאות ולמסוגלות ולתחושת ערך לבין להיות הליקופטר. וזה אחד הדברים שאנחנו חייבים בהורות שלנו לתרגל כבר לפני שמגיעים למכינה. עכשיו, לפני שאנחנו מסיימות, כי יש לי משהו שאני ממש רוצה שתדברי אליו, כי אני יודעת שהוא סופר ככה חשוב, ואני חושבת שהוא גם מסר מאוד 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 מרכזי, זה המושג הזה שאני נזהרת שלא תזרקי עליי משהו, של נערים בסיכון. יש לך הגדרה אחרת לזה, שהיא הגדרה הרבה הרבה יותר לא מתייגת, והיא הגדרה שאני מאוד מאוד התחברתי אליה. אני חושבת שאני רוצה שנאמץ אותה.
קודם כל, אולי זה בגלל שאני במקור מנצרת אלית, ותמיד כל החיים שלי הייתי צריכה להסביר שאיך, מה שנקרא, יצאתי מנצרת אלית, ואיך הצלחתי, ולא יודעת מה, ובעצם העובדה אפילו שאימא שלי נפטרה כשאני הייתי ילדה קטנה, ושאולי מערכת היחסים שלי עם אמא שלי לא הייתה בקשר מאוד מאוד קרוב, האם כל הדברים האלה שאני אמרתי, האם הופכים אותי לנערה בסיכון? אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מתייגים והכי מסלילים, ואני נלחמת, כמעט אין בן אדם שאני אולי אדבר איתו, ואני לא אנער את הנושא הזה, כי היום, בטח, 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 במצב של היום, בחיים שלנו היום, לא במצב, בחיים שלנו היום, אני לא חושבת שיש כזה דבר, שיש איזשהו בן נוער איפשהו בארץ, שהוא לא נמצא או עלול חלילה להיות במצב של סיכון, ולכן כל דבר של לבוא ולהגיד, השכונה הזאת והזאת, אם אתה מהשכונה הזאת, סימן שאתה נוער בסיכון, או אם המשפחה שלך יש לה מצב כלכלי זה כזה וכזה, אתה נוער בסיכון, או אם אתה היית ברדקיסט והסתבכת עם המשטרה בכיתה י', אז אתה נוער בסיכון. לא. אני חושבת שהדבר שצריך להסתכל עליו, וזה מאוד מאוד גם ממרכז אותך כהורה, זה האם הילד שלי או הבן של השכנים שלי או הבן של החברים או אם זה תלמידים שלנו במערכת החינוך או חניכים בפנימיות או מכיניסטים או לא משנה מה, האם מצבי הסיכון שהוא יפגוש בחיים שלו, וכל אחד יפגוש איזה שהם מצבי סיכון כאלה ואחרים,
הרבה
כאלה ואחרים, וזה יכול להיות חשיפה לרשת דרך אגב, וזה יכול להיות חרמות, וזה יכול להיות משהו חברתי, וזה יכול להיות גם משהו לימודי, שאנשים לא יסתדרו עם המסגרת הלימודית.
חד משמעית.
כל הדברים האלה הם סוג של...
אני אומרת שזה מסלול נינג'ה. תמיד יש לנו אתגרים.
כל הדברים האלה הם גורמי סיכון או מצבי סיכון. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו כהורים, כחברים, כאנשי חינוך, כמורים, כמלמדים, ככל דבר אחר, כמדריכים, האם אנחנו אפשרנו לנער, למתבגר או למתבגרת שלפנינו, האם אנחנו אפשרנו להם לפתח כלים ומיומנויות לחיים, שיהיו להם כוחות מספיק גדולים, מספיק חזקים, מספיק עוצמתיים, לאזן את מצבי הסיכון. ואם יש לאדם כוחות שנותנים לו איזון וביטחון, הוא ידע להתגבר גם על אתגרים שיהיו לו בחיים. ואני תמיד אומרת כשאנשים שואלים אותי, זה לא קשה? זה לא קשה? אני לא אוהבת גם את המילה קשה, אני לא אוהבת.
זה אתגר.
כי כל עוד אנחנו, באמת טפו טפו טפו, דיברנו קודם על דברים אחרים, אבל כל עוד אנחנו קמים בבוקר, בריאים, כל דבר שהחיים מזמנו לנו יכול להיות אתגר. גם זאת בחירה שלנו. ואם אנחנו נבחר להסתכל על הדברים כעל אתגר, ונתייחס אליהם כאל משהו שאנחנו פועלים להתגבר עליו, זה משהו אחר לגמרי. כי כשאתה אומר על משהו שהוא קשה, אתה מיד מכניס את עצמך ל-state of mind של שלילי ושל מסכנות. ויכולים להאשים אותי בהרבה דברים, ואחד הדברים שמאשימים אותי, זה אופטימיות יתר, והסתכלות יתר על חצי הכוס המלאה. ואני רוצה להגיד לך שגם זה שריר בחיים. זה שריר שצריך להתאמן עליו. וכל אחד, ושוב אני חוזרת לנושא של בחירה, אנחנו יכולות שתינו להסתכל על כוס שיש בה, שהיא חצי מלאה או חצי ריקה. אני תמיד אבחר להסתכל על חצי הכוס המלאה. לא תמיד הייתי כזאת. אני עובדת על זה קשה, כל יום ביומו, ואני אומרת את זה הלאה. זאת בחירה להסתכל על החיים כדבר יפה. זאת בחירה שלנו. כשאתה מסתכל על זה ככה, אז אתה יכול לראות את האופק, ואתה יכול לראות את תמונת העתיד. ואתה יכול לראות גם עם כל הגבינות שלך זזו. גם עם כל הגבינות של חזזו בחיים, וגם אם תכניס את זה לאיזשהו קונטקסט, שזה תקופה בחיים, והיא תעבור, ושזה אולי אתגר מסוים בחיים, אולי אפילו משבר, אבל אנחנו מסתכלים על הצד השני שלו, על המקום שהתגברנו ושיצאנו, אז הסתכלנו לאופק קדימה, ולא שקענו במראה השחורה. וזאת בחירה לחיים.
זה מדהים, ואני אגיד לך שוואי, אמרת כל כך הרבה דברים חשובים. אחד ש...
דיברתי הרבה.
לא, את מדהימה. שהחיים שלנו זה כמו מסלול הנינג'ה. אנחנו קמים בבוקר ויש לנו, החיים לא טוטים. בואי, החיים מלאים באתגרים. אנחנו קמים בבוקר, יש לנו 2,000 אתגרים.
נכון.
ו... אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו לעבור את האתגרים, וגם ליפול ולהיחשל זה בסדר. רק אני רוצה שהם ילמדו לצאת מהבריכה, להתנגב ולהמשיך הלאה. אני לא רוצה שהם יפלו ולא יחזרו למסלול עוד פעם. אז זה בדיוק המטרה, שאת זה עושים באמצעות כוחות שאנחנו נכיר להם על עצמם. וסיכמת מדהים את כל הנושא הזה של איך באמת מאזנים את הנדנדה של האתגרים למול הכוחות שאנחנו יכולים לטעת בהם. וגם לחשוב מה אנחנו רוצים בסוף שיהיה כתוב על כרטיס הביקור שלנו. האם אנחנו, חשוב לנו הטייטל, או חשוב לנו באמת באמת בסוף, מה קורה שם בתוך הלב של הילדים שלנו. אז היה לי סופר כיף לדבר איתך. אני יכולה לדבר איתך שעות, קרן. אני חושבת שנתת המון המון ככה השראה להמון הורים. קצת מססנו פה כל מיני סטיגמות על מכינות נוער. ואפילו אני למדתי על עולם המכינות. ואני מאחלת לנו שנסתכל לאופק.
לגמרי. תודה רבה, ותודה שהזמנת אותי, ולכבוד לי להיות פה חלק מהעניין הזה, ושוב, את יודעת, בשבילך, עד האופק ובחזרה.
תודה, תודה, נשמה. אז תודה לכולם, ואני אשים בקישור של הפרק את הקישור למכינה, למי שירצה לקבל פרטים, וגם את הטלפון שלך, מי שירצה
להתייעץ איתך. ואני באמת מזמינה, אם יש הורים שמתלבטים ומתחבטים, או בני נוער גם שמתלבטים ומתחבטים וחושבים, אנחנו, אני וכל צוות המכינה כמובן, נשמח לענות לאנשים על כל השאלות. שוב אני אומרת, תוכניות ההמשך כולן מעולות, מכינות זה מעולה, שנות שירות זה מעולה, מכינה שלנו. זה, וכל אחד צריך למצוא בסופו של דבר את הדבר שהכי מתאים לו ושהוא הכי יתאים לשם. ואני אשמח מאוד לענות על שאלות לאנשים.
מדהים.
בכבוד.
את יודעת, דבר אחד אני רוצה להגיד לנו לכולם לסיום, שהמילה מגדלור זה גם מה שתמיד אני אומרת, מגדלור אורי. ומגדלור, הקטע שלו, שהוא מהיר את עצמו. ולפי האור של המגדלור, המטוסים נוחתים. ושאנחנו לא יציבים באורות שלנו, ושאנחנו לא נמצאים במגדלור, והאור שלנו קווה, הם לא יודעים איפה לנחות. ואז, דיברנו על נוער בסיכון, אז בדיוק הם לא רק שהם נופלים לסיכון, הם אפילו נשאבים למצבי סיכון, הם מחפשים את מצבי הסיכון. אז אנחנו לא רוצים שהם יהיו שם. לכן האור שלנו צריך להיות דלוק כל הזמן, לשבת בסוכת מציל גם בחורף. ובאמצעות הנוכחות שלנו והוויז'ן שלנו שם, באמת לכוון אותם לנחיתה רכה למציאות של החיים.
אם אני צריכה לסכם את ה... בשתי מילים, אם היית אומרת לי עכשיו בשתי מילים את ההורות, או את הדבר שאני חושבת שבאמת יסגור את כל מה שדיברנו כאן היום, וגם אם היית שואלת אותי דרך אגב מה את רוצה שיכתבו על כרטיס הביקור שלך, אז לא הייתי אומרת לך אחרית על פיתוח תוכניות חינוכיות או חלק מהצוות החינוכי. אני מסתכמת את זה לשתי מילים. מאמינה ואוהבת. ואני חושבת שכהורים, אנחנו צריכים, או כהורים, כאנשי חינוך, כצוותי הדרכה, כצוותי מכינות, אם יש שני דברים שאנחנו צריכים לעשות עם בני הנוער, באשר הם, ולא משנה באיזה מכינה, ולא משנה באיזה בית, ולא משנה באיזו משפחה, זה להאמין בהם ולאהוב.
וואו, וואו, יש לי צמרמורת ממך, קרן. סיכמת את זה, אני חושבת, עם שתי מילים הכי הכי משמעותיות ועוצמתיות. כבוד הוא לי שאת פה, יקירה.
כבוד הוא לי, תודה רבה.
אז תודה, תודה, ונתראה בפרק הבא. נשתמע, יותר נכון. תודה.